כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על מכבי תל אביב לאחר ההפסד הכואב לברצלונה ולקראת הדרבי. נדבר על הפועל תל אביב, גם היא מתחילה להתכונן לדרבי ואיזה זרים כדאי לה לרשום. נדבר על הפועל ירושלים שנראית כרגע בתור הקבוצה הכי מרשימה בליגה. נדבר על הפועל אפולה וחזרתו של ג'ייקוב אנד בראון לכדורסל הישראלי. נדבר באירופה על ז'אלגיריס ומילאנו והמגמות ההפוכות שלהם. ואנחנו כמובן נעבור גם ל-NBA, נדבר על גביע ה-NBA ונסיים עם משחקון. תשארו איתנו, אנחנו מתחילים.
הנושא המרכזי.
וואו, זה היה ארוך.
כן, זה היה פתח מאוד ארוך.
זה היה ממש...
גם הייתה לך תקיעה באמצע.
כן, זהו, פתאום אני כזה...
האוויר קצת יצא.
פתאום היה לי כזה, רגע... נכון, באמצע הצבע, זה השם של הפודקאסט. זה השם של הפודקאסט שאני רץ איתו כבר שנתיים. זה
כאילו... אבל תשארנו לפרק 50 לא מזמן.
פרק 70.
לא, אני הייתי ב-50 פרקים.
פרק 70, עוד מעט, חבר.
יפה, מזל טוב.
תודה, תודה. מעריך רבות. בוא נה, אנחנו באמת אוטוטו. ינואר 23 אנחנו התחלנו להקליט את הפודקאסט. ואנחנו עוד מעט חוגגים שנתיים. מטורף. האמת שזה באמת מרשים.
כן, באמת הזדמנות להודות לכל מי ששומע, כי לא חסרים פודקאסטי כדורסל בשוק, וזה שאתם איתנו שבוע אחרי שבוע, גם שהיו הפסקות, כי מלחמה וזה, אז תודה לכם, מאזיננו.
ממש, ממש. חצבתי לעשות את זה בחגיגת שנתיים, אבל תודה בכל מקרה.
נעשה את זה שוב, כן.
אח שלי, אני אוהב את זה שאתה מקדים אותי בהקשר הזה, זה בסדר. אז כמו שאתם שמעתם, איתי פה באולפן נמצאים גם רועי וגם דרור, אלן חבריס. אבל בואו באמת ניגש לעניינים, כי לא חסר לנו על מה לדבר היום. רואי, אתמול מכבי תל אביב שיחקו במשך שלושה רבעים, אפשר להגיד שני רבעים וחצי, כדורסל מעולה. התקפי, שוטף, הגנתי, טוב, הכל נכון, הכל פה. ואז שוב היא נרדמה ויצאה בפעם השישית.
חמישית.
חמישית. חמישית מפסידה בהפרש מאוד 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 קטן.
אז כן, הובילו ב-16 הפרש, הפסידו לברצלונה 88-86, וזה מעצבן אותי, כי באמת יש את המשפט של איינשטיין, שאומר שאי שפיות זה לעשות אותו דבר שוב ושוב ושוב, ולצפות הוצאות אחרות. אז גם פה, זה ניהול רוטציה לא טוב, פעם אחר פעם. ממש, אתמול עבדתי במשמרת בערוץ, והתחלתי להכין כתבה של ג'לן אורד, שעבר את שיא הקריירה שלו ביורוליג, היו לו 16 נקודות באמצע הרבע השלישי. דעתי משהו בדור 8 דקות לסוף הרבע השלישי. הוא סייע עם 20.
נכון.
אז הטענה פה, לפני שנדבר קצת על הסגל של מקבי ועל השחקנים ומה שקרה במאני טיים וזה, למה הוא שיחק כל כך הרבה בהתחלה? למה ליבה שיחק כל כך הרבה בהתחלה? כי מקבי לא קבוצה מספיק טובה בשביל להוביל ב-15 הפרש של ברסה. הם עשו את זה כי הם עלו עם כל הכלים מוקדם מדי. ותן להם מנוח. רומן סורקין שיחק 9 דקות, היה יכול לשחק את הדקות במחצית הראשונה, אולי אפילו ג'וני, אולי אפילו גבריאל, כהן, ג'וליוס. יש שם שחקנים שגם הם לא באמת עכשיו שחקני טופ יורוליג, הם צריכים לשחק רבע שני שלישי, שהטובים יהיו על מגרש בסוף. כדורסל מנצחים בסוף הרבע הרביעי, או בערכה אם אתה גיל ברק.
תשמע, תכלס אני די מסכים איתך, כן? בסוף יש בעיקר לשחקנים המובילים של מכבי תל אביב, שזה גם ג'יילן הורד, וזה גם ליווי רנדולף.
שמקומות אגב 1-2 ביורוליג בדקות למשחק, כמעט כל העונה.
זה בדיוק מה שאני בא להגיד. יש גם להם מאגר דלק מוגבל, היות והם גם משחקים הרבה מאוד דקות, אבל זה לא רק ביורוליג, הם גם משחקים המון בליגה.
כן.
הם מגיעים כבר, זה ממש רגליים עייפות נקרא, ואתה בשלב מסוים, אחרי שאתה משחק שלוש פעמים, פעמיים בשבוע, 30 דקות, 30 ומשהו דקות, אתה כבר... לא מצליח להפיק את אותה אנרגיה.
כן, יפצרו מתי שאתה יודע, זה אמסטרינגים לא מחזיקים הרבה זמן.
זה תלוי אמסטרינגים של מי, יש כאלה עם בעיות קצת יותר, כמו אינסופתי, אבל יש כאלה עם בעיות קצת פחות, ככל הנראה.
בגלל שהייתי שקט רוב הזמן, בחרת לעקוץ.
נו, אלא מה?
בכוונה.
לא הסתכלתי לך סתם בתוך העיניים, ולהגיד לך אינסופתי.
אני חושב שהמציאות הוקטת מספיק את ברצלונה כדורגל כרגע, אבל זה פוד כדורסל.
בחזרה לברצלונה סל.
ובחזרה לברצלונה סל.
אופר שלח אמר במהלך הריצה של מכבי תל אביב, צריך לומר, מכבי תל אביב פתחה את המשחק בפיגור איזה 10 כזה.
נכון.
רץ 27-4, ואז שוב פעם קרסה, אחרי שהייתה ביתרון 16. לפי האתרים. אני לא עקבתי יותר מדי, אחרי ההפרש עצמו. אבל אופר פשוט אמר שם, ברצלונה בקבוצה היפה נופלת מהרגליים. בגלל זה מכבי תל אביב צריכה לרוץ. עכשיו, ברצלונה בכל סגל, כמעט עם הסגל של המלא לפחות, לוקחת את מכבי גם בעיניים עצומות או עם יד קשורה מאחורי הגב.
אמת.
מכבי הנוכחית. מה שפניארויה עשה, זה שיטה ספרדית. נתן לשחקנים שלו לשחק, חילק את הדקות שלו. ברגע שהדקות, אפשר לומר, הסתדרו לו, הוא חזר להרכב שרץ. וגם הריצה, או לפחות שמירת ההפרש, הגיע בלי קווין פנטר. בזכות משחק טוב של ג'סטין אנדרסון, שאגב היה מועמד למכבי תל אביב, במהלך הקיץ האחרון, לפי מספר דיווחים. אז חזרה לרנדולף ולהורד, אין להם מחליפים.
נכון.
או שהמחליפים שלהם לא יכולים לייצר את אותם נקודות שהם מייצרים.
זהו, אז אני אכנס שנייה בדיוק לעניין הזה של המחליפים של הורד. הורד באמת, אתם יודעים, אנחנו כשדיברנו על כל העברות המשמעותיות שהיו במהלך הקיץ בין קבוצות בליגת העל, וזה שאמרנו שהיית מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, צריכים להביא בעיקר מתוך השוק המקומי, כי יהיה קשה להביא שחקנים מחול וכו' וכו' וכו'. דיברנו גם על ליווי רנדולף וגם על ג'יילן הורד, שזו גנבות מטורפות של מכבי תל אביב. גנבות מטורפות, לא הבנו עד כמה.
אף אחד לא ציפה שהם יהיו שני השחקנים הכי טובים של מכבי.
זה בדיוק מה שאני אומר.
וזה אומר גם דברים לא טובים על הקיץ שלהם.
נכון.
אני חושב שבמכבי לא ציפו שהם יהיו השחקנים הכי טובים של מכבי.
זה, אבל אתם יודעים, אני בדיוק, זה העניין. זה לא שאני חושב שלג'יילן הורד אין פוטנציאל להיות שחקן מוביל בקבוצת יורוליג מובילה. זה לא שאין לו את היכולת. הוא מתאים, הוא אתלטי בצורה יוצאת דופן, שחקן הגנה מעולה, הוא ממש שחקן שיכול לתת לך את הכל בשני הצדדים. עצם העובדה שאין להם את השחקן שהוא באמת הגארד המוביל המשמעותי.
הם ניסו הרבה פעמים ולא הצליחו.
נכון, נכון, נכון. אבל כשאתה מדבר על מכבי תל אביב, אתה צריך לדעת גם לבוא ולהגיד להם כאילו, תראו, מכבי תל אביב, אתם כאילו הקבוצה הכי גדולה בתולדות הכדורסל הישראלי, אתם אחת מהקבוצות הכי מובילות באירופה, איפה, כאילו, סבבה, הלכו שני שחקנים, תביאו מישהו אחר.
כן, תשאלו.
תביאו מישהו אחר, תוציאו את הארנקים, ויאללה.
ואגב, יותר מזה, גם דיברנו על דקות מקודם, אז בברצלונה ג'וברי פארקר שחק 35 דקות, פנטר 30, אבל היו דקות שהם קצת נחו על המגרש, הם ידעו שההתקפה לא תלויה בהם. במקרה של לורד, זה פחות הורגש ככה, בטח משחק שהיו בו המון ריבאונד להתקפה, גם ליווי וגם תמיר בלאט, ששיחק 27 דקות, אבל 10 זריקות, 10 אסיסטים ו7 עיבודים.
כן.
כולל עיבוד בסוף.
נכון.
זה המון. זה ממש, כמו שעכשיו אוסמן כתב, זה החלטה, החליטה להתקפה פעם בדקה.
נכון.
ואם כבר נוסיף, אם כבר התחלנו על תמיר בלאט, רכז מוביל ביורוליג, אולי עם סגל יותר טוב סביבו.
לא יודע, אני לא חושב
אבל, זה מספיק לקבוצה מקום 16 ביורוליג. מכבי תל אביב שווה מקום 16 ביורוליג, עם כל צער, שמחה, תלוי איזה צד אתה, שבא דבר.
תשמע, אני חושב שבסוף, יצאנו גם לדבר על זה בעבר, יש שונאים למכבי תל אביב, יש אוהבים למכבי תל אביב, אבל בסוף כשאתה רואה קבוצה שנראית כמו שהיא נראית, וכאילו מצליחה למתוח את הגדולות כמו שנורא אוהבים להגיד את זה הרבה פעמים בכדורסל, בכדורגל, לא משנה מה, אתה אומר לעצמך, זה הגרוש ללירה, אבל זה מה שאנשים לא מבינים.
אבל הזונה שהרבה יותר על בברלין,
זה בדיוק מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר, חסר הרבה יותר מגרוש ללירה, כי כדי להגיע ללירה צריכים לפתוח את הארנק ולשים 50.
אגב, על בברלין, היא נצחה 3 פעמים העונה, פעמיים זה היה בערכה. לא עכשיו נגיד מול גדולות, זה מילאנו המתקמבקת ווירטוס בולוניה שעכשיו מקום אחרון.
ראית המשחק שלהם מול וירטוס? הובילו ב-17 הפרש, בידו את היתרון וניצחו בערכה.
מהמם, מקסים.
אופי.
זה אופי אבל.
בעיקר של הקבוצה השנייה ולכן לוקה בנקי גם התפטר בסוף המשחק.
אופי זה אופי.
כן.
זה גם הפרומוים שלכם עכשיו מדברים על האופי של מכבי תל אביב.
אופי לא קונים במקולת, אבל כישרון כן.
אז אגב, כישרון, איך אתם חושבים שמכבי תל אביב צריכה, אחרי ההפסד באמת, המאוד מאוד כואב הזה, להתחיל להתכונן לקראת הדרבי, שהוא ככל הנראה המשחק
הדרבי
הכי מתוקשר, הכי גדול, הכי זה.
יראה אחרת לגמרי, כי אני חושב שמה שמפיל את מכבי ביורוליג זה הפער בין, בוא נגיד, ארבעה שחקנים מובילים, שלצורך העניין זה אורד, ליווי, תמיר ויוקובייטיס, שהיה לא טוב אתמול, לבין השאר. שזה ברמה אירופית אין להם סיכוי. אבל בליגה הפער בין החמישיית זרים שלהם לישראלים הוא ביותר קטן מכל קבוצה אחרת, כולל הפועל.
אגב, אתה יודע, זה נורא מדהים בעיניי, שאמרת את ארבעת השחקנים המובילים במכבי תל אביב, והשם שלו הופיע שם זה רומן סורקין.
נכון.
שזה עצוב בצורה מסוימת.
אז זאת המציאות, זונה, כן. הייתי בטוח שהוא יהיה הרבה יותר טוב השנה.
כולם לפי דעתי חשבו שהוא יהיה הרבה יותר טוב השנה.
ובליגה יש את היתרון שאין לאחרים, כי אני חושב שמכבי כבר יודעת מי הזרים שלה שיהיו בדרבי, זה יהיו באמת הורד, שיוק.
שיוק?
שיוק דעתי, כן. חסיאל, ליווי ויוקובייטיס.
מה, אני חושב שנגיע לזה בהמשך, אבל
ג'וליוס וגם
ג'וליוס, ההתלבטות היחידה שלי, כאילו אני יודע, יש לי שלושה שהם בנקרים, שהם לא יכולים לצאת, שזה רנדולף, אורד וריברו.
יוקובייטיס, סימן שאלה?
יוקובייטיס. לא, סליחה, גם יוקובייטיס.
אז יש לך אחד.
יש לי אחד שזה נע בין ג'וליוס, למידה ועודד רוצה עוד רכז, או עוד מוביל כדור לידו. שיוק, כדי שיהיה מישהו בפורדים, וגבריאל, במקרה, וכאילו, אני לא יודע מה יהיה בצד של איטודיס, אבל סורקין, ג'יי כהן וריברו בגבוהים, זה דאונגרייד של איזה שלוש רמות, מבינגם, מוטלי, קבוקלו, גינת, נוסיף גם את רוינה לכיף.
הוא לא, הוא פצוע דעתי אגב.
איך אני אוהב שאתה מוסיף כל פעם את רוינה.
רוינה תמיד פצוע.
כן, זה הסיבה שהוא לא שחק בפועל.
העונה הוא שיחק לדעתי שני משחקים.
אבל
בכל מקרה, לא משנה אם הפועל תל אביב תבחר לרשום אחד מבין הגבוהים שלו, או שניים בין הגבוהים שלו, או אפילו את שלושת הגבוהים שלו, עדיין יש לה יתרון משמעותי על מכבי תל אביב בגבוהים, וזה השינוי שקרה בעצם. השינוי הגדול יותר שקרה.
לפני שנעבור להפועל, מרגיש שמכבי הרבה יותר מסודרת כקבוצה, גם כי היא החליפה מאמן העונה כשאנחנו בדצמבר, גם כי ממש כבר יודעת מי הזרים ולאן הכדור אמור ללכת. מכל הגבוהים האלה, שבאמת מוטלי זה שאלה אם הוא ישחק בכלל, כי הוא לא...
כן, שוב, אנחנו עוד לא נגיע להפועל תל אביב.
אבל למכבי יש איזושהי היררכיה מאוד מאוד ברורה. הבעיה שההיררכיה הזאת כרגע זה היררכיה של רוטציה של 25 דקות. ובכדורסל, כמו שאתם יודעים, יש הרבה.
נכון, אמת.
והפתרון, כמו שאמרתי בהתחלה, זה שאם הם היו משנים טיפה את הרוטציה, אולי היו להם משחקים לא תחרותיים, ואני חושב שהם מנצחים יותר מ-4 משחקי יורוליג.
כן. אז באמת יצא לנו כבר, התחלנו, נתנו כבר קצת ספוילרים להפועל תל אביב. אני כן הייתי רוצה שניגע בהפסד, סליחה, בניצחון המרשים שהיה להם.
25 הפרש.
נכון, 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 אני התבלבלתי. ניצחון מרשים עוד על בדלונה, 25 הפרש. הניצחון לפי דעתי הראשון של איטודיס בתור מאמן הפועל תל אביב ביורוקאפ.
כן.
היה לו גניר.
מה זה?
תמיד יהיה לנו את גנר.
תמיד יהיה לנו את גנר. אבל הוא באמת, אתה יודע, זה מדהים לראות עד כמה התקשורת שלנו, ושוב, זה נשמע קצת תהרה, אבל אחרי הפסדים קוטלים נורא, ואחרי ניצחונות מהללים. אין הבדל באמת בשלושה ימים של אימונים. זה לפי דעתי צריכים קצת למסגר את זה ולהגיד, איטודיס, עכשיו בהתאקלמות.
נכון, כאילו ממש, אתה יודע, עבדתי, ראיתי משחקים של הפועל, מן הסתם באופן שוטף, עבדתי על רשימת נקודות לפוד, בשביל לשמע עכשיו חכם, אני לא הכי מצליח, אבל זה דיון אחר. ואניווי, המסקנה שהגעתי לה, שאין לי איזה משהו באמת להגיד על הכדורסל של איטודיס, רק בהתחלה.
נכון.
רק משחק שלישי. ואין משהו בולט, חוץ מדבר אחד, שזה היה להעביר את בלקטין לספסל, כי הוא פתח הרבה את לדס פה, הוא עולה מהספסל מול בדלונה, והוא נראה טוב, באמת 20 נקודות, 7 מ-9 ל-2. הדבר הנכון בעיניי, איזושהי הפרדה בינו ובין בברלי. אני לא יודע אם הייתי רושם אותו בהכרח לדרבי, כי באמת זה שהם שני אסיסטים בתקופה שלו בהפועל. טוטל.
כן, כן, אני הבנתי.
עזוי בכל קנה מידה, לכן גם הפאוזות בשביל האפקט הדרמטי. אבל זה כן מתחיל להרגיש טיפה יותר טוב, שחקנים מתחילים טיפה מה שנקרא טוג'ל אחד עם השני. וצריך עוד, בטח שהשחקן הכי טוב של הפועל עוד לא שיחק אצל איטודיס.
שזה, אגב, הוא לא רק השחקן הכי טוב בהפועל תל אביב, זה גם מעבר לזה, כי איטודיס מכיר אותו עוד מלפני זה, והוא יודע איך להפעיל את הבן אדם, יש מצב שזה ייראה מאוד מאוד טוב. עכשיו השאלה, אוקיי? יש להפועל תל אביב זרים מפה ועד באמת, ועד אטלנטה, או עד תבחרו עיר רנדומלית בארצות הברית, כי גם אז יש להם מספיק זרים ומספיק כסף להביא איזה זרים שהם רוצים. 5 זרים, את מי אתם לוקחים?
פטריק בברלי.
אוקיי.
סבבה.
מרקוס בינגם.
אוקיי.
איש ויינרייט.
אוקיי.
מרקוס פוסטר. ואם מוטלי קשיר, קשיר במינימום, אז מוטלי.
אני חייב להגיד שמאוד הופתעתי שמרקוס בינגם זה השם השני שלך, אני
מסכים. מה זה משנה?
לא, אני חושב ש...
הסדר זה לא מבחינת לפי דעתי היררכיה.
בברלי, איש ופוסטר זה קונצנזוס.
כן.
אני לא יודע אם אני לוקח את השניים האחרים.
אתה... רגע. אתה מבטר על... אוקיי, יש לך 3 זרים גבוהים, נכון? יש לך את בינגם, יש לך את קבוקלו.
ויש לי את מוטלי שלא שיחק, נתתי באזור החודש.
לא, בסדר, אני שואל, אלה 3 הגבוהים שלך, אוקיי? אמרת שעל שניהם אתה בסימן שאלה. למה?
כי יש לך את בלייקני, אחלה של שחקן שיכול כן לתרום גם בדרבי, פתאום מתחמם וזה, זה אופטי. יש לך את רגלנד, ג'ו רגלנד, שהוא בקושי נרשם לליגה אמנם, אבל הוא הרכז הפותח שלהם ביורוקאפ, והוא כן יכול להכניס אותו ממד שניון משחק. אני לא יודע אם הייתי רושם את בינגם. קבוקלו, שתומר אגב, שדרור לא הכניס, כנראה כן.
יש לי הסברים לכל הזרים.
אני בטוח.
מוטלי, שוב, זו שאלה של כושר משחק. יכול להיות דווקא אני תזרק אותו למים בדרבי, כי אם הוא פתאום נותן משחק טוב עם כל האווירה שם וזה, זה יכול להדליק את הקבוצה.
זה משחק במנורה, לא?
משחק במנורה, קהל צהוב. זה אומר שזה עוד איזה 10 נקודות למכבי תל אביב.
נכון.
שזה אומר שיהיה משחק צמוד.
כן, מה ההסבר שלך לבינגם? שאגב נראה לא רע. אבל לא יודע אם הוא אחרי 5 זרים המובילים של הפועל.
בינגם, לדעתי, יותר מתאים אפילו לשחק ברכבים מסוימים ב-4 לצד מוטלי.
אוקיי.
וזה הסיבה שאני מכניס אותו, כדי לייצר לעצמי דומיננטיות בעמדה מספר 4, מול רומן סורקין במידת הצורך. לפחות, כי חסיאל ריברו כל סנטר, לדעתי, בין רשימת הסנטרים של הפועל תל אביב יכול להתמודד איתו. ובינגם נמצא בכושר משחק פרק. לדעתי, הכי טוב מבין כל השאר, זה שהוא משחק פחות טוב בהפועל תל אביב כרגע, או לפחות מנסה להיכנס לעניינים, זה עניין של התאקלמות. אבל מי שחק אחר במשחקים, לדעתי, טוב, לפחות. מי יצטיין באחר במשחקים? מרקוס בינגם לאורך העונה, זה שהוא היה בפועל חולון, סבבה, אבל מרקוס בינגם מכיר, יודע, אוהב אפילו, הוא גם משחק נגד מכבי תל אביב לפני,
כן.
אז הוא יודע בערך למה לצפות, לא עכשיו להיכל גדול, אבל הוא יודע למה לצפות. הוא רוצה לשחק מול היכל מלא בפול חיפה, אבל לא משנה.
כן, שמע, אני לא חושב שמישהו מהשחקנים שבאמת יפחד מהיכל גדול, שם כאילו מספיק ניסיון.
כן, מוטלי זה המינימום של המינימום. אם הוא קשיר, אני רושם אותו, נטו בשביל הפוטנציאל, מה שהוא אמר. רגלנד לא נרשם לליגה, ככל הנראה מסיבות מאוד מובנות. הרכז הפותח של הפועל תל אביב, תרשה לי לתקן אותך, זה ים הדר.
בדיוק.
פרופר. יש לך מספיק רכזים בסגל הזה, גם אם ים הדר לא משחק, נועם יעקב נרשם לסגל, גם אם נועם יעקב וים הדר הסופסל, פטריק בברלי יוביל כדור, או ברטימור יוביל כדור, בגרדים אתה מחוסה, בגלל זה אני חושב שגם לא צריך את בלייקני, כי יש לך את פוסטר, אתה הולך עם פוסטר עד הסוף, למרות שבלייקני היה נהדר נגד בדלונה, שבדלונה זה קבוצה בלי הגנה, למרות שמכבי תל אביב זה גם קבוצה בלי הגנה, אבל אפשר להמשיך הלאה.
אני חושב שזהו, בדיוק. כן. אני חושב, אם אני מסתכל רגע ואני חותך את כל הסגל של הפועל תל אביב, יש לך את איש ויינרייט שהוא, באמת כמו שאתה אמרת, הוא בנקר. הוא בנקר, לא משנה מה, אתה רוצה אותו בעמדה 3, הוא יכול לשחק 40 דקות אפילו בעמדה 3 אם אתה רוצה.
הוא משחק 4 אצל איתודיס.
נכון, לא, אבל אני אומר...
אבל לדעתי זה ישתנה כשמות ליחזור.
בדיוק, בדיוק, כי הוא יכול לשחק גם 4, כן? זה לא...
כן, הוא גופה לג'רן אורס, הדבר הכי חשוב התקפית בדרבי הזה.
בדיוק, הוא חזק בצורה בלתי רגילה, הוא אתלט, כיף לראות אותו, אני מאוד נהנה לראות אותו משחק כדורסל. אז הוא בנקר. עכשיו, כשאתה מסתכל על ריבוי הגבוהים שיש לך בשתי האופציות, אתה צריך לקחת... אחד שבאמת נמצא באיזשהו כושר טוב, ואחד שיש לו את הפוטנציאל הכי גדול להתפוצץ, בדיוק כמו שדרור אמר. אז אם אני מסתכל על זה בצורה הזאת, אני לוקח שני גארדים, פטריק בברלי, כי הוא אין מה לעשות, כרגע הוא המנהיג של הפועל תל אביב, לא משנה, לטובה ולרעה. אין לך דרך לקחת את זה, אין לך דרך לשנות את זה.
בעיקר לרעה במשחקים האחרונים.
נכון, נכון, לא, שוב, זה לטובה ולרעה.
אי אפשר להשאיר אותו בחוץ.
בדיוק, לטובה ולרעה. ויש לך את פוסטר שאין מה לעשות בה. בטוטל הוא כרגע בכושר יותר טוב מבלייקני, זה שבלייקני במשחק האחרון הספציפי שיחק אולי יותר טוב מפוסטר, זה משהו אחד.
הוא ניצל את ההזדמנויות שלו יותר מפוסטר.
בסדר.
כן, אני גם חושב שבכללי הוא שחקן שנמצא שם בשביל בעיקר שפוסטר ינוח. היו משחקי ליגה נגיד שהוא יפתח בכלל 20 נקודות שכולם התלהבו.
נכון.
פשוט כי צריך מישהו שיעשה את זה.
נכון. ובגבוהים, אני אגב לא יודע אם אני, אם הייתי זורק את מוטלי ישר למים, זו שאלה. אני
מוסיף לזה עוד סיבה.
אז רגע, אני אסיים, ואז אתה תוסיף לזה כמה סיבות שאתה רוצה, אבל רק אחת, כי אין לנו, אני לא רוצה שתגזים.
צריך אחת.
הייתי לוקח את קבוקלו, נכון, הוא עדיין לא מרשים, אבל כשהוא טוב, הוא ממש ממש טוב. אין דרך להפוך את זה. קבוקלו, יש לו את היכולות. קשה לו כרגע עדיין להסתגל לאיטודיס, ועדיין הוא לא הצליח למצוא את הריתם שלו, אבל אני מאמין בשחקן הזה. יש לו יכולות מצוינות, שהוא יכול לנצל אותן, בטח מול מכבי תל אביב, שהיא לא קבוצה שיודעת לשמור יותר מדי. והייתי, כמו שאתה אמרת, דרור, ואני באמת מסכים איתך, הייתי הולך על בינגם, כי הוא פשוט באמת שחקן אדיר. עכשיו אתה יכול לדבר.
פול תל אביב, כמה סלים היא עשתה מחוץ לצבע, כאילו מידרינג', כמה קילות מידרינג' היא עשה נגד בדלונה?
לא יודע, אני לא מסתכל על סטטיסטיקה כזאת.
לא מעט?
לא, שלושות היו לו 9-22, מידרינג', אני לא סגור, לא הייתי הכי...
אפס.
אפס? וואו.
אפס.
אז כן, מעט.
אין צורך בקבוקלו, במשחק שבו הפועל תל אביב, או זורקת שלשות, או הולכת לצבע. קבוקלו הוא שחקן שעושה גם את זה וגם את זה, הוא יכול לשחק גם פה וגם פה. הגנתית, אני מעדיף את בינגם. ואם מוטלי קשיר, מוטלי זה חיית הצבע הכי גדולה בליגה הישראלית.
כן.
לכן, אני הולך על מוטלי, במידה והוא אפילו יכול לתת לי 10 דקות, זה 10 דקות הכי טובות שמוטלי ייתן לי.
כן, וקצת חבל, כי זה פספוס הזדמנות לדרבי דרום אמריקאי בין שני סנטרים, זאת אומרת שזה לא קרה בליגת העל.
וואו, יכול... לא, אני מאמין שזה קרה. בסדר, קובנים זה לא דרום אמריקה.
הדרבי אמריקאי, סבבה, שהוא לא ארצות הברית.
כן.
זה יכול להיות.
זה משהו, כן.
למה, היה ריקי לינדו, הם שיחקו נגד נציונה?
אני לא יודע, אתה שואל אותי שאלות פשוט יכול להיות.
אף אחד משנו לא יודע את זה, זה הולך לפוד של ספורט רבה, הם ידעו.
אני רוצה שנעבור, ככל הנראה, לקבוצה שהייתה עד ההפסד האחרון שלה, ככל הנראה הקבוצה גם הייתה עם רצף הניצחונות הכי מרשים והכי ארוך בליגה, וגם באמת משחקת כדורסל מאוד מאוד טוב, אני מדבר על הפועל ירושלים, שתחת יונתן אלון, הידוע בשמו יונצ'וק, משחקים כדורסל ממש ממש טוב, ממש ממש טוב.
דברים מתחברים להם, וכאילו דברים מתחברים להרפר שבקושי מכתיב, והשאר נהנים ממה שהוא לוקח, והם לא, כאילו אם זו הייתה קבוצה אחרת, ואיך שהפועל ירושלים שיחקה, לפחות בשלושת ברבעים 1, 3 ו-4, כנראה היו לוקחים את המשחק הזה, אבל ולנסיה עם 18 שלשות, ובסגנון שהם משחקים זה כאילו... אתה אומר, סבבה, אולי יהיה לי קצת אוויר טיפה בהגנה, אבל לא. תוך 5 שניות הם כבר זורקים לסל, ואתה צריך פתאום להתקיף, אתה צריך פתאום להתאמץ יותר, לרוץ יותר בהתקפה, ולא, לא יודע.
כן, אבל יש משחקים שאין לך מה לעשות. נכון. אתה מולך קבוצה טובה ביורוקאפ שקולט ב-50% מהשלוש, 47.4.
מאשר לך לא סביר, זה פשוט נתון לא סביר.
מה אתה יכול לעשות? באמת, אין פה איזה משהו...
אין לך כלום לעשות, וזה לא שירושלים הייתה... כאילו, היא הפסידה 96-83.
כן, ועדיין בלי גבוהים אמיתיים.
אין לה, יש לה רק את צ'אצ'ה שבילי.
צ'אצ'ה, זהו.
צ'אצ'ה שהיה אחלה ודריק הוגבייד שתירק 12 דקות. והיה בסדר.
בסדר, זה סביר למשהו. כן. אבל אתה לא מצפה מהוגביידה לכלום. אבל מצ'אצ'ה, לא אומר שאני מצפה לעלייה ברמה, כי הוא התעלה ברמה.
הוא נעה מצוינת.
ובינתיים, מאז הפציעות, הוא בעונה מעולה. אבל... היו שם כל מיני דברים, לפחות בפועל ירושלים, שזה מה שאני הולך, מה שאני מכוון אליו, שהפריעו בעניין ההגנה. זה כאילו הם ראו שיש משהו שלא קורה, ושהשחקנים, קוסטלו, פרדיה, כל פעם עמדה 4-5, הייתה פנויה מחוץ לקשת, והם קלו את הזריקות האלה. והפועל ירושלים ראתה את זה, והחליטה לא לטפל בזה. שאלה היא, האם זה באמת... איזושהי הוראה של יונתן אלון, של חבר'ה, אני יודע שזה הולך לקרות, אתם יודעים שזה הולך לקרות, אין לנו, כאילו, אנחנו מעדיפים את זה. כן, זה הפויזן הזה. או שבאמת אין להם את האופציה לעשות את זה בהגנה כזו או אחרת.
יש להם
את הכלים
לדעתי ל-5 Men Out. צ'אצ'ה, סנטר, שכאילו, הטיקט שלה שהוא מאוד סוויץ'אבל.
לא, אני מדבר הגנתית.
כן, נו, הוא יכול גם להחליף בהגנה, לשמור פחות.
לא, הוא מחליף בהגנה. העניין הוא שהם שמרו רוב הזמן בצבע. כאילו, צ'אצ'ה רוב הזמן היה בצבע, ואגב, ראיתי את זה גם בבדלונה, היה הרבה יותר קל לשחקנים של הפועל תל אביב לדעת שאם הם חודרים, תמיד יהיה מישהו בחוץ. Mm-hmm. לא משנה מה, תמיד זה יקרה. וזה קרה, כי טומיץ' ופוסטובוי לא יצאו מהצבע.
כן.
אז זה משהו שיכול להיות שקבוצות ישימו לב אליו ויגידו, סבבה, הפועל ירושלים לא יוצאת לגבוה שלנו מבחוץ, בואו נסדר איזושהי סיטואציה שהקלה שלנו כן יהיה בעדה 4-5, לפחות התקיפית, ואולי זה מה שיפגע בפועל ירושלים בהמשך, כי בסוף היא פגשה קבוצה ש...
תשמע.
עדיפה עליה.
אני אגיד לך, נכון, אז אני אגיד לך, אני מצד אחד אני מאוד מסכים עם ההבחנה שלך ועם מה שאתה אומר, איפה אני חושב שהטעות, או איפה שאני חושב שיכול להיות שאתה לאו דווקא תהיה בדיוק צודק בהקשר הזה, היא שהפועל ירושלים יודעת להסיק מסקנות בדרך כלל ממשחק למשחק. כלומר, יכול להיות שבזמן משחק, יונתן אמר שהוא לא רוצה לצאת לאותו גבוה, כי א', ב', ג' וד', או לא משנה מה, יכול להיות שבמשחק הבא, אם הוא ישים, אני משער שהם יתרגלו את הדבר הזה על הקלוז-אוטים וכל העניינים האלה, יכול להיות שבמשחק הבא, אם תגיע קבוצה כמו ולנסיה שוב, עכשיו,
לא, כמו ולנסיה יש פריז, אבל מעבר
אז
לזה...
אז בגלל זה אני אומר...
שאגב, ולנסיה יפגשו רק בגמר דעתי.
אז בגלל זה, אני בדיוק יגיעו. בגלל זה אני אומר, שקבוצה כמו ולנסיה אין עוד ביורוקאפ. היות ואין עוד קבוצה כזו ביורוקאפ, יש פה עניין הגיוני של לבוא ולהגיד, אוקיי, מה שהיה מול הקבוצה הזאת, לא יקרה מול קבוצות אחרות. יכול להיות שגם הם יגידו, אני פשוט נשאר ככה, וזה בסדר, וזה לגיטימי.
זה נכון. אתמול, במקרה הייתי במשמרת בוקר, כי שיבצו אותי, וקראתי...
בשונה מחיי העבודה של כל אחד מהאנשים ששומע אותנו עכשיו.
נכון. יצא לי לערוך את הטור אוהד, יש לנו תורי אוהדים שעולים אחרי כל משחק.
אוקיי.
כאילו משחק יורוקאפ, ויצא לי לקרוא את הטור של יפתח סמואל.
אוקיי.
שהוא עד הפועל ירושלים, והוא כתב שם, הפועל ירושלים, רצף ניצחונות מרשים לכל הדעות, נחמד, לא ניצחה יריבה שעדיפה עליה.
שיש בזה היגיון. כן, באמת, אבל מצד
שני... האם היא מסוגלת לנצח יריבה שעדיפה עליה?
יש מעט סתירה במשפט הזה, כי היא מפסידה למישהי, ברור שהיא עדיפה עליה.
לא.
לא, לא בכלל.
על הנייר, על הנייר, כל יריבה שהפועל ירושלים פגשה ברצף, התשעה, בכל הניצחונות שלה, הפועל ירושלים הגיעה כפיבוריטית.
נכון, אבל ולנסיה זה באמת משהו אחר. ולנסיה כרגע אמורה לזכות ביורוקה.
כאילו, כן, היה את השיפור הזה, השאלה היא אם השיפור הזה יכול להימשך, גם נגד קבוצות שעדיפות עליהן בליגה, משמע מכבי תל אביב, יש להם משחק בקרוב, אחת נגד השנייה, האם זה משהו שיכול להישמר?
אני חושב שכן.
כי מכבי תל אביב, בתיאוריה, עדיפה על הפועל ירושלים, לפחות מבחינת ה...
אני לא בטוח שעדיפה על ולנסיה, אגב, היום.
מי? מכבי תל אביב? היא לא עדיפה על ולנסיה, אבל יכול להיות שעדיפה על הפועל ירושלים. וכי יש לה יתרונות בכל מיני דברים מסוימים שלפועל ירושלים אין.
כן.
ולדוגמה, סתם, עלה לי לראש במהלך הלילה. אם עכשיו הפועל תל אביב פוגש את הפועל ירושלים, אם אני איתודיס, 40 דקות, גיא פלטין על המגרש, העבודה היחידה שלו, להוציא מהכלים את ג'רד הרפר.
כן. זהו, זה הבעיה הכי גדולה שלהם, שהם קבוצה שבגדול יש לה יוצר אחד.
לא, יש לה שניים, קרינגטון.
נכון, גם קרינגטון שהוא אחלה שחקן, אין הרבה מעבר. אני אגב אוהב את נועם דוברת, המשחקים האחרונים, נראה אחלה.
שחק מעולה.
זה מגניב מאוד שהוא חזר ועוד ביכולת, והוא כן הרכז המחליף שלהם, לא יגיע לתי עוד זר. בטח עכשיו שיש את פיליפ.
כן, לא יגיע.
מישהו מנהל משחק פרופר, כי יש אותו ואת הרפר. וזה אולי השאלה הכי גדולה, כי באמת כאילו, כן, יש פצועים, וג'סטין סמית יכול להיות שיחזור כבר למכבי. הוא לא יחזור בסוף דצמבר. שמכבי זה ב-22, לא יודע אם זה בדיוק סוף דצמבר, אבל זה...
אולי הוא יירשם, זה...
כן.
השאלה, ואני חושב שכבר אמרתי את זה באחד הפרקים פה, אז אני מתנצל מראש, כמה ג'רד הרפר יכול להמשיך ככה? הוא שחקן שהמשחק שלו מאוד מבוסס על סחיטות עונשין, מאוד פיזי, מקבל המון דקות. יכול להיות שהוא יתעייף מתישהו.
כן, שוב, זה חוזר בדיוק למה שגם דיברנו עליו...
גם בליגת העל, ולא יודע אם בכך טובה ממנו או לא, אבל יש לקבוצות, בטח כמו הפועל או קבוצות שנפגשו ביורוקאפ, יזרקו עליו מה שנקרא באנגלית תקיור, The Sink באנגלית.
בעברית פלטין?
כן, זהו, פלטין, ואם לא פלטין אז בברלי, ואם לא בברלי אפילו פוסטר, אולי ויינרט, מישהו שתסגור לו צד ויתיש אותו כמה שיותר. ומה קורה שם נתקיים? מול ולנסיה באמת זה היה הפסד של הגנה, אותי הרבה יותר מדיגה הבעיה של ההתקפה, קבוצות לא יקלו ככה מהשלוש.
אז אני אבוא את הצד ההפוך, למרות שאני הייתי בצד שלך, אבל זה. פה לירושלים בשנתיים, שלוש האחרונות, לא יודע מתי ג'יקיץ' הגיע, אבל מאז שג'יקיץ' הגיע, היא קבוצה שאוהבת להיות עם הגב הקיר. היא אוהבת שאומרים לה...
נכון, אבל זאת קבוצה ש...
או עם הראש בקנה, לא יודע.
אותה בעיה בדיוק קרתה לה בשנים הקודמות, שהם הגיעו לשיא, וזה אומר, צריכו בגבי, אבל ספידי את היפה, נגמרה הקבוצה.
כן.
יש תואר.
השאלה אם זה מספיק.
שמע, יורקאפ נגמר באפריל. תחילת אפריל.
אני חושב שזו שאלה שאנחנו נשאל אותה עוד לא מעט פעמים בארבעה חודשים הקרובים. אני רוצה לדבר על המתקמבק, על אחד השחקנים, ככל הנראה, ואתם יכולים גם להגיד שאתם לא מסכימים, אבל בעיניי אחד הזרים הכי גדולים שהיו בעשור...
חד משמעית.
בעשור וחצי...
אפילו בכלל, אתה יודע מה?
לא יודע.
מחוץ למכבי תל אביב, אין אבא שנקח מה.
הוא היה... כמה שנים הוא כבר...
לא, חשבתי, אתה הולך להביא משהו היסטורי.
לא, לא, בעשור האחרון, עשור וקצת האחרונים.
כן, עכשיו אנחנו מדברים על לין נילון.
עשור וקצת האחרונים, זה הזר הכי גדול שהיה פה.
כן.
אוקיי, יפה. אז אני שמח שאנחנו מסכימים על זה.
לא יודע אם הכי גדול, אבל מה...
טופ חמש.
כן.
טופ חמש.
שלא נגרר לדיון.
טופ חמש, בסדר גמור. טופ חמש זרים גדולים שהגיעו, שנחתו אצלנו בארץ, אנחנו כמובן מדברים על ג'ייקובן, בראון, the one and only, שחתם בקבוצה, ככל הנראה, מהקטנות שיש אצלנו בליגה, ואנחנו מדברים על הפועל אפולה, רועי ויינברג.
כן, הוא חזר לבית הלחמי, שאגב המאמן שהביא אותו לישראל, עוד לגלבוע, לפני עוד הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. היה משחק אחד מול נס ציונה, הם ניצחו.
הוא שיחק מעולה.
הוא שיחק מעולה, הוא קלה 15 נקודות, 9 אסיסטים. הוא עדיין לא בכושר משחק, ראו את זה כאילו פיזית. רגישו שהוא עוד לא הכי במשקל האידיאלי, דברים כאלה. יש כיף לראות אותו משחק, אתה יודע, אני חושב שהוא זוג של קריס פול הישראלי. בקטע שכשהוא...
שלא לוקח אליפויות ולא לוקח תארים, אבל הוא כן.
לוקח אליפויות, אבל כשהוא משחק בקבוצה, היא הקבוצה שלו. הוא מוביל אותה, הוא הבעל בית. זה אגב לא אומר שגלעד לוי הוא ויקטור וואמבניאמה עם כל האהבה, חוץ מהגובה אין שלו.
לא, מאץ זה ויקטור וואמבניאמה.
מאץ יותר סוצ'ן, לא?
בסדר, אבל מבחינת, אם אתה מסתכל על הגבוה.
קיצר, anyway, אנחנו משמעים את זה לספרס, כי גם קריס פול מבחינתי בראש זה עדיין ניו אורלינס, כי אני חי ב-2008. אבל זה מישהו שיכול להוביל קבוצה, ויש שם הרבה מאוד שחקנים. גרעין ישראלי מאוד צעיר, גם זרים יחסית צעירים, באמת, זה ג'סטין מאץ, נועם אביבי. שבאחלה עונה הוא בן 25, אתה עדיין מבחינתי בגבול הצעיר כי הוא בגילי.
ויש וואו, להם... אתה הולך מה זה להסתבך בגיל 30?
יו, אתה מסכן. נכון. אתה ממש מסכן, אחי. ממש.
ולכמה אתה מנחה הפוד ה...
אני בן 29.
סבבה.
והוא יכול להגיד על נועם אביבי שהוא שחקן שנמצא במהלך הקריירה שלו ולא לקרוא לו צעיר.
סבבה. בדיוק. קודם כל, שחקנים יותר צעירים ממנו.
קודם כל, השחקן הכי צעיר בליגה זה עדיין תומר לוינסון.
שהוא בן כמה? 17?
31.
נייס. אוקיי.
אז חזרה לנושא, אני חושב שגרי יש 7 קבוצות בליגת העל שאמורות לעשות פלייאוף, שזה מכבי, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, חולון, רמת גן, גליל עליון והרצליה. באיזשהו סדר, חלק פחות תובנה, אמורה לעשות פלייאוף. אני חושב שג'ייקובן בראון יכול להוביל את הפועל למקום השמיני, ואני חייב להגיד לך שמבחינתי באמת זה יכול להיות מדהים, סדרת פלייאוף של ג'ייקובן וג'יי פי טוקוטה מול הפועל תל אביב.
יו, זה נהדר. זה יהיה נהדר. זה יהיה נהדר.
אם זה יהיה בהיכל.
אז זה יהיה בכלל נפלא, בעיניי. עזבו, זה בכלל סיפור שאנחנו לא נגענו בו, אנחנו גם לא ניגע בו בפרק היום, אבל זה סיפור מטורף. מטורף. יש לי המון ביקורת על אוהדי הפועל תל אביב על הדבר הזה. המון ביקורת. יצא לדבר על זה עם כמה אוהדי הפועל תל אביב גם.
אני חושב שאין פה צד אחד שצודק 100%. נכון, אני יכול להבין את אופר, אני תומך לך מה שהוא עושה, אני יכול להבין את אוהדי הפועל בדרך שבה זה יתנהל.
לגמרי, אני לא, אין פה שום שאלה בכלל. אני אגב מקווה באמת, כמו שאתה אמרת, לראות את ג'ייקובן בראון מצליח להביא קבוצה כל כך קטנה לפלייאוף בליגת העל. אני בטוח שזה יעשה טוב.
כן, זה גם טוב כאוהדים ניטרלים, שזה קצת קבוצה שעכשיו יש לנו כאילו עוד סיבה לראות את האנשים. באמת ראיתי, אתה יודע, מלא תנועה ברשתות וזה. אנשים פתחו טלוויזיה לראות את הפולה, כי ראו שם את ג'ייקובן בראון.
בדיוק. בדיוק. הוא מרים רצפה ותקרה. טוב, דיברנו, חפרנו המון, תנו לנו לקחת כזה שתי נשימות, ואנחנו ממש עוד רגע חוזרים אליכם.
באמצע הצבע, מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים.
אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
אפיה לשלוש.
מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש ומכפר בלום ועד אלת, נמרוד כהנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה. חפשו באמצע הצבע באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות כדורסל אירופי.
דיברנו כל כך הרבה עכשיו, אין לכם מושג כאילו כמה דיברנו, זה היה מרשים, היינו בשצף, זה היה
כאילו.
חשבתי שכאילו סימנת לי כזה, שאנחנו בזמנים טובים.
לא, 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 אני סימנתי לך כי לא שמעו, אף אחד לא שמע את הרעשי רקע שכמעט גרמת.
מה, הלכתי אחורה.
זה בדיוק בגלל זה אני אומר, שלא שמעו, זה היה כזה ככה, אתה בסדר. Back to our business, יש לנו שתי קבוצות שצירפו שני שחקנים עם עבר ב-NBA, אבל כל אחת מהן במגמה שונה, לא ככה דרור.
כן, אנחנו מדברים בעצם על מילאנו וז'לגיריס, שלדעתי דיברנו על שתי הקבוצות האלה יותר מדי בשנתיים שלנו סליחה, ז'לגיריס מעט, על מילאנו
ז'לגיריס יותר מדי. ז'לגיריס כבר מדברים מלא, אתה יודע?
כן, באחרונה, כי ז'לגיריס פשוט קבוצה שיש בה עניין אחר, כי היא מתנדנדת. שתיהן צירפו, גם מילאנו, גם ז'לגיריס, פתחו את העונה במגמות שונות. ז'לגיריס הייתה מקום ראשון בליגה, פתחה את העונה במאזן די מדהים, לדעתי הם היו ב-5-1, או ב-6-1.
כן.
ומילאנו היו בדיוק ההפך, סליחה, במאזן 5-1 הם היו, ואז הגיעה פגרת הנבחרות, ושתי הקבוצות החליטו על צירוף של שחקן מסוים בעמדת הגארד. מילאנו צירפה את ניקו מניון, תוצר מקומי, איטלקי, היה ב-NBA, היה בגולדן סטייט, חלה, לא, היכולת ירדה, הוא היה נחשב איזשהו פספוס במידה מסוימת, ועכשיו הגיע למילאנו אחרי שהוא פתח את העונה בצורה מדהימה בליגה האיטלקית, ובז'לגיריס הגיע לוני ווקר, שהוא אגדת לוס אנג'לס לייקרס, אחרי שהוא קלע ניצחון נגד קבוצה שאני לא זוכר את שמה, והיה חלק פעיל בריצה שלה לגמר המערב לפני שנתיים, ואף אחד לא האמין שהוא יגיע ליורוליג, למרות שממש כאילו, חשבו שהוא יהיה שחקן NBA.
מבחינת כשארון הוא שחקן NBA, הבנתי שהבעיה שם זה הגישה.
כן, כנראה משהו באטיטיוד. אז שתיהם הגיעו לליגת הדיוושן, ושינו את הטעונה של הקבוצות שלהם לחלוטין. אחד לרעה ואחד לטובה. ניקו מניון, מאז שמילאנו הגיע, מאז שהוא הגיע למילאנו, מאזן 5-1 חיובי, ניצחונות מרשימים על כולם, ניקו למירוטיץ' נראה כמו שחקן אמיתי, ולא כמו הגופה של ניקו למירוטיץ'.
גם זק לי די חזר כמה שנים אחורה.
נכון. ולוני ווקר הגיע לקבוצה הכי טובה ביורוליג, והוליך אותה למאזן 2-5, שזה שני ניצחונות 5 הפסדים רואי.
כן.
ולמרות שהוא קולע במשחקים, הקבוצה מפסידה. עכשיו, הלכתי קצת על הפלוס מינוס שלהם, הממוצע של ניקו מניון בשישה משחקים,
נו.
הוא 10.3.
וואו, פלוס.
פלוס. פלוס.
מטורף.
זה גם כמות הנקודות שלו למשחק.
ושל לוני ווקר?
של לוני ווקר, הוא קלה 3 או 4 פעמים, זה לא מולי, אבל הוא קלה 3 או 4 פעמים מעל 20 נקודות, והוא מחזיק בממוצע בשישה משחקים של מינוס 2.6.
אוקיי, שזה בסדר, אבל זה לא...
כן, ובזכות הניצחון שלו אתמול על הנדולו, זה 1.3. מינוס 1.3. עכשיו, למה הביאו את ווקר? אני לא יודע.
אני חושב שאתה מפספס פה קצת הנקודה, אני רוצה ואני ארד עליך אחרי זה.
לא, 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 תגיד את זה עכשיו בבקשה, כי הוא חפר מלא דקות.
קודם כל, ניקו מניון באמת מעולה, הוא אחד השחקנים של הקבוצת פנטזי שלי, גבעת שמואל 2, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. אחלה שחקן, באמת הם נראים אחלה, זה כמה שירדו על מסינה, וזה עובד, יכול להיות פליין או אפילו פלייאוף. ג'לגיריס היה קצת ברור שזה לא יחזיק, אנחנו ישבנו פה לפני איזה חודש, אני חושב שאתה אפילו בעצמך.
אני לא הייתי בפרק הזה לדעתי.
אז צוקו. אמר שזה כמו שהיה את וירטוס ואת בסקוני, נכון. שהיו קבוצות שפתחו מדהים וקרסו.
נכון.
ואמרו שג'לגיריס זה שלם שגדול ברבה מתחום החלקים שלו, ובסוף, בקטעים האלה, כל קרקרה הופכת לדלת. זה גם מה שקרה כאן. הם הביאו את לוני ווקר בשביל לנסות לחבר את זה, הוא כן זורק טיפה יותר מדי. הוא לא השם, זה קבוצה שדעכה, ומה שיותר מעניין מהפלוס מינוס, זה הפלוס מינוס בלעדם. מה האון-אוף של ווקר ומניון? ואין לי את זה, ואם אני אכנס עכשיו לאינסט כל הערוץ התקשר לצוק עליי, אני גם לא אעשה את זה. אבל אני חושב שווקר הוא כאילו, הוא סיפטום, הוא לא הבעיה. למרות שמענו כן הפתרון.
וואי, אתה שמת לב לכמות הדימויים שאתה זרקת ב-25 שניות של דיבור, זה היה מטורף.
זה יפה, כי אני ממש יכול להבין אותו, כי ווקר באיזשהו מקום, כאילו הקבוצות של טרינקיירי באיזשהו מקום, יש להן אפסייד מאוד ברור ודאונסייד מאוד ברור. והוא תמיד איכשהו משחק על האמצע כזה, אבל בסופו של דבר זה יורד למטה.
כן.
ומסינה... אני לא יודע מה, כאילו, אני חושב שכולנו ראינו את הדאונסייד לאורך השנתיים האחרונות.
כן, זה עזבה.
אבל כשמניון הגיע, נוסף להם עוד מנהל משחק שהם היו חייבים. הם לא יכלו להסתמך רק על דמיטריאביץ', והאיטלקים שלהם כפרה עליהם לא ברמה, אז הביאו את ניקו מניון, כנראה האיטלקי הכי טוב כרגע בזה, מחוץ ל-NBA, והוא מצליח לעשות את זה, שזה מה שחשוב. הוא פשוט גם אם הוא לא קולע או גם הוא לא תורם בדרך התקפית, הוא כן מוסר, הוא כן משתף את השחקנים. זה נראה שהשחקנים יותר כיף להם לשחק.
כן.
כשהוא נמצא בסביבה שלהם, ואולי גם מה שאמרת, אטיטיוד ודברים כאלה, כן? יכול להיות שזה גם משפיע מאחורה.
ווקר, 72 זריקות ו9 אסיסטים. עונה, יחד של 8-1.
נכון, אבל...
מה יחד של בלייקני?
אל תשכחו אבל בסופו של דבר שהביאו, סתם אני אגיד, אני חושב שהביאו את לוני ווקר לז'לגיריס כדי שיוסיף להם את המימד הזה של לא של עושה משחק אלא של אותו go to guy בסוף משחקים, אותו שחקן
כן, מסיים משחק
כן, אותו שחקן שאתה נותן לו לזרוק.
היה להם את פרנסיסקו. יש להם עדיין את פרנסיסקו, המספרים של פרנסיסקו בירידה קיצונית.
בסדר.
פרנסיסקו היה go to guy. הם ניצחו את המשחקים הצמודים שלהם.
יכול, א', כאילו, אתה צודק עובדתית. העניין הוא, אתה יודע, בסוף יש לך שחקן כמו לוני ווקר על המדף שאומר, בא לי, אני רוצה להצטרף אליכם, ההצעה שלכם טובה, אני רוצה לבוא. אתה לא תפספס את ההזדמנות הזו.
השאלה היא כמה זה משפיע. אתמול הוא סיים 18 נקודות נגד הנדול. הוא אפס, כולנו חצית ראשונה. המחצית השנייה הוא די חירף. והמשחק יידרדר להיות קצת יותר צמוד.
כן.
שאלה אם זה משהו שעכשיו, אתה יודע, עבר חודש מאז ששניהם חתמו, מה יקרה בזמן, מה קורה בזמן הזה?
כאילו, מה קרה בזמן הזה? אלה שאלות טובות.
אני חושב שהם הפסידו לקבוצות טובות, אני רואה פשוט כאילו, אתה יודע, צריכו מול פנר ופאו, שזה משחקים לא פשוטים, גם פרטיזן לא משחק קל. זה יכול להיות שזה חלק מהקטע, או פריז, מבחינה קבוצה מצוינת. ואני חושב שווקר, בסופו של דבר, במשחק נתון, הוא מעריך את הסיכוי לנצח, וזו קבוצה שבכל מקרה דיברנו עליה, כאחת שהערך הריאלי שלה הוא אירופליין.
כן.
יכול להיות שבסיטואציה הזאת, הוא שחקן שאני אומר, טוב, אני עכשיו יהיה איתו עונה שלמה, וככה הייתי מפסיד, שבפליין הסיכוי שינצח שהוא אצלי והוא יודע מה לעשות, גדל.
בדיוק.
ואגב, זה יפה ש...
זה הופך את הלכת מה טובה.
זה יפה שמדובר בשתי קבוצות ששיחקו אחת מול השנייה, ומילאנו שחוותה את השפל דעתי הכי גדול בתולדותיה במשחק הזה, של הפסד מיתרון 27, עכשיו נמצאת בעלייה מטורפת, שתיהן באותו מאזן אגב, כן. אם מילאנו מנצחת היום, 8-6-8-6, וז'לגיריס, שזה כאילו היה הרגע השיא שלה, בעונה
נמצאת
הזאת,
בירידה.
פתאום בירידה.
כן.
אז...
אותי זה בעיקר מעניין לראות איך זה יתקדם הלאה. כאילו, זה יכול להיות שאנחנו...
מילאנו הכי מעניינת אגב מזה שנים, באמת.
כן, לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אתה לא אומר את זה כי יש להריך גם את לידי בפנטזה.
לא, עוד שבאמת פנטזה הכניס אותי ממש ליורוליג, זה ממליץ לכולם.
המלצה מעניינת. אני אחשוב על זה. טוב, אני מציע שניקח את עצמנו ונטוס ל-NBA.
כדורסל מעבר לים.
הגענו ל-NBA, וואו, זה היה, מה זה מהיר, אני מת על המעברונים האלה.
ממש כמו צונאמי בקליפורניה.
אתה יודע?
קורה, ואז...
ואז בום, מלא מים.
שרידת אדמה, מים.
אז ככה, אנחנו מתקרבים כבר לשלבי ההכרעה בגביע האמצע עונה השני של ה-NBA, שאני חייב להגיד שאני מאוד מבסוט על המפעל הזה, היו הרבה אנשים שלא אהבו את זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, זה מוסיף תחרותיות שאין במהלך העונה. ויש לנו רבעי גמר עם קבוצות מאוד מפתיעות שהגיעו לשלב הזה. רואי, אתה רוצה שנייה להגיד לנו מה רבעי הגמר?
כן, במזרח יש לנו מילווקי, אורלנדו וניו יורק אטלנטה, שזה אגב אחלה משחק, זה טרי יאנג חוזר לגארדן במשחק נוקאוט. במערב יש שחזור של סדרת פלייאוף אוקלאומה דאלאס ויוסטון גולדן סטייט.
שזה...
אחלה של משחק, משחק ששווה לקום אליו, צערנו ב4:30 בבוקר.
באיזה יום זה?
כתוב פה 12-12, זה אומר שזה בין רביעי לחמישי.
הבנתי.
זה שני משחקים, כאילו שני רבעי גמר ועוד שני רבעי גמר, זה יומיים של רבעי גמר.
כן. לא, אני בצבא באותו הזמן, אז אתה יודע, יכול להיות שאני עוד יהיה ער. זהו, יכול להיות שאני עוד יהיה ער. האמת? כן, אז בוא רגע בואו נדבר. צריכים להסתכל רגע על מתוך שמונה הקבוצות האלה. אין לך שמה למעט אוקלאומה ודלאס ודברים כאלה, יש לך שמות שלא נמצאים שם, שהיית מצפה שיהיו שם. כן, בוסטון לא נמצאת שם.
קליבלנד לא שם.
קליבלנד לא שם, שפתחה ב-17-0 ואז הפסידה שני משחקים ברצוף לאטלנטה. יש לך כאילו שמות מאוד מאוד גדולים בעריות של הליגה, שאליו דווקא נמצאות
כן,
שם.
כן, ואגב עוד משהו מגניב, שאני עכשיו בדיוק מעלה את הנתונים, קבוצות הגנה טובות, באמת, יוסטון עושה אחלה הגנה, אוקלאומה סיטי עכשיו שיש להם את ארטנסטין, חזרו להיות קבוצת הגנה היסטורית, אטלנטה עם דייסון דניאל, השחקן הכי כיפי לצפייה בליגה, שאגב דרור כתב עליו לא מזמן, אחלה של הגנה, זה באמת, המשחקים האלה הולכים להיות משחקים של פיזיות, של הגנה, של דברים שכבר
של פלייאוף.
אין ב-NBA, בטח המזרח, כיף, 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 באמת.
ממש. כן, אני
זה
ממש...
זה אווירת פלי אוף בכל משחק, כי לכל קבוצה בסשן הזה יש מה להוכיח.
נכון.
כאילו אורלנדו זה להוכיח שהם לא סתם, ושהרצף, שישה ניצחונות הפסד, שישה ניצחונות הפסד, הם יכולים לעשות עוד שישה ניצחונות, mm-hmm. וזה חלק מהרצף הזה. מילווקי פורחת, פתרת המנה פח, פורחת עכשיו.
הרבה בגלל הקריאה של יאניס, אגב, שהיא מאוד לא יכולה להחזיק, הוא כולה בזה 60% מידרינג' בעשרה משחקים האחרונים ויריבות קלות, והם בקושי מנצחים. פורחת,
מה יחזיק יותר? הקליעה של וגנר או הקליעה של יאניס?
וגנר, קל.
וגנר, כי זה גם שיפור במכניקה וגם בכדורסל פיבה הוא קלה טוב, וגם וגנר זה פחות קריטי, כי הם מנצחים דרך ההגנה ויש להם מגה סטאר שאמור לחזור מתישהו.
נהדר. טרי יאנג בגרדן, לגרדן יש הרבה מה להוכיח לטרי יאנג,
לגמרי.
יש הרבה מה להוכיח לגרדן. יוסטון נגד הווריורס, היום הווריורס ניצחו, הלילה, ניצחו את יוסטון, בלי קרי ובלי דריימונד, 15 משחקים יוסטון לא ניצחה, את גולדן סטייט, יכול להיות שזה מה שהדרייב הזה של רבע גמר NBA קאפ, משחק פלי אוף, זה מה שייתן להם את האופציה לנצח, או את הרצון לנצח, את היכולת, וטנדר נגד
דאלאס, שבאמת לא חסר.
שיחקו בסדרה השנה שעברה, שזה היה גם סדרה, אפשר לומר, ראו בדיוק את הבעיות של שתי הקבוצות,
ואז אוקלאומה ניסתה לפתור אותנו, הצליחה באופן יחסי.
אוקלאומה ניסתה די הצליחה לפתור את הבעיות שלה.
לגמרי.
אז השאלה אם זה באמת כאילו גם מספיק נצח את דאלאס.
זהו,
אני חושב שכן.
אני גם.
אני חושב שהם היו קבוצת הגנה היסטורית כשצ'אט שיחק, ואז הוא נפצע. ועכשיו ארטנסי נכנס ממקומו למקום הזה בצבע, וגם קבוצת הגנה מטורפת, הכי טובה בליגה. אני חושב שהם יקרו את הגביע.
אז עזוב את זה, אני רוצה לתת אמרה, שאתם יכולים לרשום אותה עכשיו.
יש תחושה שאני רואה לאן זה הולך, אבל תמשיך.
אורלנדו.
לא, 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 עזוב שאורלנדו זה. אני חושב שאוקלאומה סיטי...
תיקח אליפות?
לא אגיד תיקח אליפות, אבל היא תגיע לגמר, אני מבטיח, לא אגיד מבטיח, אבל אני חושב שהיא תגיע לגמר ה-NBA
כן,
מול בוסטון.
כן, אמרתי על זה בתחילת העונה, ואני עומד אחרי תגיע... זה במעט האחוזים.
אני חושב שהיא תגיע לגמר NBA מול בוסטון, ועם סיכוי של למעלה מ-40% לקחת.
כן, בטח שצ'אט יחזור וזה באמת יהיה להם קו קדמי מפחיד. הוא עדיין לא שיחק עם ארטנסטין, זה יראה ממש טוב שלהם את השני הגבוהים האלה.
אני יצא לי לכתוב על זה בכדור הכתום, שאני חושב שהשילוב של שניהם הוא מטורף. עצם העובדה שיש לך את הרטנסטיין בתור גבוה פיזי בצבע, וזה משחרר את צ'אט פשוט להיות מטריה אווירית בכל,
כן,
בכל האזור הזה.
כן, לעמוד בהם את הצבע ופשוט לעשות מה שהוא רוצה.
בדיוק.
Hey, זה שם של הפודקאסט.
ה-ה-ה-ה.
הייתי לדחוף אותו בסגמנט על ירושלים ולא הצלחתי.
אז אני אומר שעצם האפשרות שלהם לאפשר לגבוה חוסם כל כך טוב כמו צ'אט הולמגרן, פשוט להיות חופשי, זו פריבילגיה שאין לאף קבוצה בליגה. אני באמצע משפט, ובלי שום קשר לזה, יש לך את ההגנה של הפרימיטר דיפנס, של ג'יי דאב, ושל שי, ושל...
כולם.
כן, דורט, זה באמת, זה פשוט מדהים.
למרות זאת, אגב, אני איזושהי תחושת בטן, ואולי גם מה שדרור יגיד, גם כזה מניח שנאמר זה, שאיכשהו גודנטי תתפור אותם בחצי גמר. פשוט כזה קרי נגד אוקלאומה, וזה נשיב ראש את המשחק ההוא, מ-2016, עם השלשה מהקו שלוש שלו, והיו להם משחקים מטורפים גם השנה, זה אחד משני תזכה לאחר.
דרור קצר?
קודם נחכה שצ'אט יחזור. אני מחכה לזה יותר כי הוא אצלי בפנטזי, ואני צריך אותו. אבל קודם נחכה שצ'אט יחזור, אחר כך נצא בהצהרות, כי הצהרות נבואות ניתנו לשוטים.
אם כבר הצהרות, בואו כל אחד יאמר על הגמר שלו והזוכה.
בואו נהיה שוטים.
אני אומר שזה יהיה ניו יורק נגד OKC, OKC לוקחת.
אני חושב שזה OKC אורלנדו ואוקלאומה תיקח.
אני אלך על ניו יורק אז.
אתה הולך על ניו יורק לוקחת?
כן.
אבל מול מי?
רוקטס.
לא מופך. לא, ממש לא מופך. ממש לא מופך. טוב, אנחנו מסיימים את הסגמנט המקצועי שלנו להיום, וכמובן מסיימים עם פינתנו האחרונה.
פינת המשחקים.
דרור, קצר, הסבר קצר.
חבר'ה, דרבי יום ראשון. בואו נעשה את ה... אנחנו עושים דראפט ביניכם. חמישייה פלוס מאמן, שחקנים מתל אביב.
אוקיי,
סבבה.
מי רוצה להתחיל? רגע, עושים את זה 1-2-2-2.
כן, אתה רוצה להתחיל?
לא לשכוח שגבני יש מאמן. אנחנו נלך על ישראלי אחד על המגרש, אם אתם רוצים. אתם לא חייבים.
לא, לא, לא. חובה ישראלי אחד.
ישראלי אחד על המגרש.
סבבה.
סבבה.
לפחות.
אז אני אתחיל עם הישראלי, לפי דעתי, הכי טוב, לא, יודע מה, לפני זה, אני אתחיל עם מוטלי.
שיט. טוב, ג'יילן הורד ויאמדר.
בסדר, אני הולך על...
רגע, תכתבו את זה כי המקלט שלי התחילה סבא. להתחפן.
אז אני אלך על איתודיס, שבעיניי הוא מאמן יותר טוב מעודד, אני מתנצל לכל אוהדי מכבי תל אביב ששומעים אותי, ואני הולך על... אני אלך על... בברלי.
אוקיי, אני בוחר את איש, ואת ליווי, יודע מה? ליווי רנדולף.
וואה, טוב. זה היה יותר כדי למנוע ממני מישהו חזק בשלוש, או שזה היה...
כן, זהו, לא, התלבטתי ממנו לבין סנטר, אני חושב לך על שני סנטרים.
בסדר. אז אני עכשיו אלך על בינגם, שבעיניי זה זה, אז יש לי, אמרתי, תמיר, יש לי מוטלי, יש לי בינגם, ו... רגע, אמרתי...
לא, תמיר לא
בחר. לא, תמיר לא תמיר.
אתה יכול לבחור אותו עכשיו.
כן, אני אקח את תמיר בלט. אני צריך ישראלי. טוב.
אוקיי, אמרנו חמישייה, שישי ומאמן?
לא, חמישייה ומאמן.
חמישייה ומאמן.
סבב, אז נשארו לי שתי בחירות בעצם. יש לי את ים הדר, לי ורנדול פיש ואורד, אז אני אלך על סנטר, אני אלך על קבוקלו וקטש. בחירה אחת נשארה לך.
לא, אבל מי יש לי?
תמיר בלט, פטריק בברלי, מרקוס בינגם ומשה, צריך סמול פורד.
וואי, אוקיי. אז אני צריך שלוש בעצם.
כן.
אני חושב...
קח את בלייזר, תעשה טובה.
בחיים לא.
יש לך כבר ישראלי.
לא, אני יודע, אני לא צריך עוד ישראלי.
יש לך גם אופציה אחת ריאלית, דעתי, שבגדול...
אופציה אחת ריאלית?
אופציה אחת ששחקן באמת טוב, שהוא לא בדיוק שלוש, אבל יכול לשחק שלוש.
מה, בלייקני כאילו?
פוסטר.
פוסטר, נכון. אז אני אקח את פוסטר.
טוב, אז קאנוף...
אני חושב שאתה ניצחת, אגב.
קאנוף בחר את הפועל עם תמיר בלט, זה תמיר בלט, בברלי, פוסטר, בינגה, מוטלי ואיתודיס. אני עם ים הדר, ליווי רנדולף, איש ויינרייט, ג'יילן הורד וברונו קבוקלו.
אני חושב שאתה ניצחת.
תחזור על זה שלך?
ים.
אוקיי.
ליווי?
כן.
איש?
כן.
אורד וקבוקלו.
סבבה. סך הכל, מבחינת השחקנים, יש לנו שלושה שחקנים במכבי תל אביב, שבעה מהפועל. לא הייתה עונה לדעתי שזה היה ככה.
כן, לא קרה אף פעם. ואם היית אומרנו בתחילת העונה שסורקין לא יהיה אפילו בראש של מישהו מאיתנו, זה גם...
זה היה הזוי, הזוי. אבל אין מה לעשות, כשהוא מול ה... כשמשווים אותו אל מול שאר הגבוהים, הוא באמת לא, לא אופציה.
איך אומר הפרומו? הלב נגד הכישרון.
תקשיב, אני אהבתי.
הלב של מכבי נגד הכישרון של הפועל.
זה ממש, אני ממש ממש אהבתי. טוב חברים, אנחנו מסיימים את הפרק שלנו להיום. תודה רבה רועי, תודה רבה דרור. אז ככה, אנחנו נצא ככל הנראה שבוע הבא לאיזושהי פגרה, עניינים, מילואים ופה ושם. אתם יודעים, אנחנו לא רוצים לאכזב אתכם שאנחנו לא נוציא פרק שבוע הבא. אז תודה רבה שהזנתם לנו. אם יש לכם עוד דברים שהייתם רוצים להגיד לנו, לדבר איתנו, אתם הרבה יותר ממוזמנים. אז נתראה, עד הפעם הבאה.